שוב שבת שלום ומבורך לכולם. אנחנו מברכים אתכם בשם ישוע אדוננו. אנחנו שמחים על האורחים ואלה שזו פעם ראשונה שלהם, במיוחד יצחק מאשקלון, וגם קבוצה שבאים עם טרייסי, שזו כבר פעם השנייה בשבועיים השלושה האחרונות. אז אנחנו גם מברכים אתכם, וגם כמובן את כל הקהילה ואת כל האורחים שלנו. כפי שגם אהוד הזכיר, בהחלט עבר עלינו שבוע מאתגר, אבל אנחנו מודים לאלוהים על כך שאנחנו כאן ואנחנו נמצאים ביחד. אנחנו גם שמחים על האורחים שאיתנו, שהם כבדי שמיעה. חלקם היו איתנו בעבר הרחוק, ולכן התבקשתי, במיוחד בזמן שאני קורא את הכתובים, לדבר קצת יותר לאט. אז איתכם הסליחה, אנחנו רוצים בוודאי לעזור גם להם להתברך משמיעת דבר אלוהים. אנחנו כמובן ממשיכים בסדרה שלנו באיגרת לאפסים. בפעם האחרונה אנחנו למדנו את השבעה פסוקים הראשונים, והיום אנחנו בעצם נסיים את המקטע שמסתיים בפסוק 20. אז תפנו איתי בבקשה לאיגרת לאפסים, אל האפסים, פרק ה', ואנחנו נקרא את הפסוקים 1 עד 20, וכמובן שהפעם נלמד את הפסוקים 8 עד 20, אבל כדי להבין את הקונטקסט, אנחנו נקרא את כל הפסוקים. אז שימו לב לדבר אלוהים החיים. ובכן, לכו בדרכי אלוהים כבנים אהובים, והתהלכו באהבה, כשם שגם המשיח אהב אותנו ומסר את עצמו בעדינו כמנחה וקורבן לאלוהים, לריח ניחוח. וכיאה לקדושים, אף לא תעלו על דל שפתכם מעשי זנות וכל טומאה או תאוותנות, גם לא ניבול פה ושיחת שכלות או התלוצצות, דברים שאינם יאים אלא כל תודה. זאת עליכם לדעת, כל זונה או תמה או בעל תאוות שאינו אלא עובד אלילים, אין לו נחלה במלכות המשיח והאלוהים. אל יטעה אתכם איש בדיבורי הבל. בגלל הדברים הללו בא זעם אלוהים על בני המרי, על כן אל תהיו שותפים להם. בעבר הייתם חושך, אך עכשיו אור אתם באדון. התנהגו נא כבני האור, כי פרי האור הוא כל טוב וכל צדקה ואמת. בחנו והיווכחו מה רצוי בעיני האדון. אל תשתתפו במעשי חושך אשר עקרים הם כולם, אלא הוכח תוכיחו את עושיהם. הרי מה שהם עושים בסתר, חרפה אפילו לבטא במילים. אבל כל מה שמוכח על ידי האור נראה בבירור, שהרי כל מה שנראה בבירור הוא אור. על כן נאמר, אורה הישן וקומה מן המתים, והאיר לך המשיח. ואתה שימו לבבכם להתהלך בזהירות, לא ככסילים, אלא כחכמים, המנצלים כל הזדמנות, שכן הימים... לדעת מהו הרצון של האדון. אל תשתקו מיין, שכן זה מביא לידי פריצות, אלא הימלאו ברוח והשמיעו ביניכם תהילות ותשבחות ושירות רוחניות. שירו וזמרו לאדוני בלבבכם, ובכל עת הודו על הכל לאלוהים אבינו בשמיים בשם ישוע המשיח. אז כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים באיגרת, במיוחד שיש לנו כמה וכמה אורחים, כדאי להסתכל קצת על המפה של הספר, של האיגרת, איפה היינו ולאן בעצם שאול מביא אותנו. בשלושת הפרקים הראשונים של האיגרת, ההתמקדות הייתה בעצם באלוהים האב, הבן והרוח, ובמיוחד גם במעמד שלנו לפני כן, שלא היינו במשיח, כמתים בחטאים שלנו, ובהמשך גם מדבר על המעמד שלנו במשיח כבנים לאלוהים. אנחנו ראינו שבחסדו האדיר והכביר, אלוהים במשיח בחר אותנו לפני יסוד העולם והפך אותנו להיות לו, לבנים. ולא רק שהוא הושיע אותנו ונתן לנו מעמד, אלא גם בעצם במשיח הוא עשה אותנו לבריאה חדשה. הוא בעצם לקח אותנו, היהודים והגויים, והפך אותנו לאדם חדש אחד בגופו, כלומר בקהילה. ולכן אנחנו בהחלט גוף אחד שבנוי היום מיהודים וגם מלא יהודים. לאחר מכן, והחל מפרק ד', ההתמקדות היא בעצם יותר בהתנהגות שלנו לאור מה שאלוהים עשה, ובמיוחד לאור המעמד שלנו במשיח. את הפרק הוא מתחיל באחדות שיש לנו במשיח, אחר כך הוא מדבר על המתנות שאלוהים נתן לכל אחד ואחד מאיתנו, מתנות כדי שביחד נבנה את גוף המשיח. בהמשך גם שאול השתמש בדוגמה של הפשטה והלבשה כדי לעזור לנו להבין שעלינו לעבור תהליך שבו אנחנו שמים את ההתנהגות העבר שלנו, מורידים אותם ובעצם מתלבשים או לובשים התנהגות חדשה במשיח, או במילים שלו, להפשיט את האדם הישן ולשים את אדם החדש. בהמשך הוא גם כמובן ידבר על המלחמה, ואנחנו נראה את זה בשבועות הקרובים, על המלחמה הרוחנית והמתמדת. לכן לאור המלחמה הוא יאמר את מה שהוא יגיד לנו כאן בפרק ה', כפי שנראה. בסוף האיגרת, כמו שאמרתי, לא רק שהוא ידבר על המלחמה, אלא הוא ידבר על כלי הנשק שאלוהים בעצם במשיח נתן לנו. אם תרצו, כיפת ברזל רוחני, שהדיוק שלו הוא לא 90 או 95 אחוז, אלא דיוק שלו הוא 100 אחוז אל מול החצים של האויב. ועוד, כמו שאמרתי, נגיע לעניין הזה בקרוב. ראינו שהפסוק הראשון בפרק ה' מציב בפנינו את המניע למעשים שלנו, שהוא בעצם המניע חייב להיות אהבה. אותו אהבה שהניע את המשיח לרדת מהשמיים, לבוא ולחיות כאן עבורנו, וגם למות ולקום בעדינו, כדי להעניק לנו את הישועה שלו. לכן המניע שלנו לכל ההתנהגות שלנו חייבת להיות אהבה, אהבה שהיא אהבה שמקריבה, ולא רק אהבה עצמית או אישית. ולכן בתהליך הזה אנחנו כל הזמן צריכים להפשיט את האדם הישן ולשים את האדם החדש. שאול כמובן גם מחזיר אותנו למבוא של האיגרת, בכך שמזכיר לנו שאנחנו בנים אהובים לאלוהים, לא רק בנים, אלא בנים אהובים לאלוהים, ולכן עלינו ללכת בדרכי אלוהים. כמו שהבן רוצה להיות כמו אביו, ככה גם אנחנו רוצים להיות כמו אבינו שבשמיים. הזכרנו שהמעמד שלנו כבנים הוא היסוד להתנהגות שלנו. המעמד שלנו כבנים הוא היסוד לכל ההתנהגות שלנו. אנחנו ילדי אלוהים, ואהבתו אלינו היא אהבה נצחית, ולכן אהבה של אלוהים איננה תלויה בנו, אלא בו בלבד. ולכן גם אנחנו רוצים שאהבה שלנו כלפי אחרים תהיה כזו, שהאהבה היא מה שמניע אותנו לפעול אל מול האנשים. ולכן בכדי גם לדעת איך עלינו להתנהג, או מהי ההתנהגות הנכונה, עלינו תמיד לשאול, האם זו דרכי המשיח? האם זו דרכי המשיח? והאם זה משהו שהמשיח היה עושה בגלל האהבה שלו אלינו? כלומר, מי שמדריך אותנו זה המשיח וההתנהגות שלו בחיים שלנו. ושאול, כדי לחזק את עניין ההתנהגות שלנו, הוא מוסיף את צמד המילים כיאה לקדושים. וגם זה כמובן מבחן המעשים שלנו. האם המעשה שלנו הוא יאה לאדם שקורא לעצמו משיחי? כקדושים במשיח, אסור לנו, כתוב, אפילו לעלות על דל השפתיים שלנו מעשי זנות וכל טומאה או תאוותנות. וראינו שמעשי זנות היא ביטוי כללי לחטאים מיניים והתנהגות מינית שאיננה יאה לקדושים. גם טומאה ותאוותנות מבטא באופן כללי מאוד מעשים המבוססים על בצע ועל החמדנות שלנו. שלושת ההגדרות הכלליות האלו בעצם, שמכילות גם מעשים, גם מחשבות וגם מילים, הם אלה שעלינו להימנע מהם או עלינו להפשיט אותם. בהמשך, שאול גם מספק לנו כמה תחומים שעלינו להיזהר מהם באופן מיוחד. הזכרנו שם שזו איננה רשימה מלאה של הדברים, אלא שאול נותן לנו רשימה חלקית כדי שנבין את המלא. ולכן המטרתה של הרשימה היא לסייע לנו להבין שאכן אנחנו בריאה חדשה, וכבריאה חדשה עלינו להתנהג באופן מסודר ומיוחד. לכן גם עלינו להתנזר ממעשי עבר, כאלה שאנחנו לא רק שלא צריכים לעשות אותם, אלא הם גם לא יאים למשיחים. זה כולל גם אותן הבדיחות הגסות שלעיתים אנחנו שומעים במסגרות שבהם אנחנו נמצאים, כמו בית ספר והצבא ומקום העבודה, ועלינו להתרחק גם מהם. עלינו להתרחק כדי שלא נשמע אותם, כדי שלא ישפיע על המחשבות שלנו וכמובן על ההתנהגות שלנו. אבל במקום זה, את מה שאנחנו מפשיטים, עלינו ללבוש את התודה והודיה, כלומר לומר תודה לאלוהים על כל מה שהוא עושה ועל כל מה שאנחנו גם רואים. כאשר אנחנו רואים אובייקט או אדם יפה ומודים לאלוהים, אז זה עוזר לנו לא ליפול בחטאים. ולכן זו בהחלט עצה מצוינת, שאנחנו רואים משהו יפה או אדם, עלינו להודות לאלוהים. ומכיוון שהכתוב אומר לנו את זה, אז זה גם משהו שהוא עובד בהחלט. לכן עלינו לחשוב גם בדרך שהמשיח אומר לנו להתנהג, או בדרך שהוא מצווה אותנו להתנהג, ולהודות לבורא על הכל. הדבר החשוב והאחרון שראינו זה שאם אנחנו ממשיכים לחיות כזונה או תמה או בעל תאוות, ואם המעשים האלה מאפיינים אותנו או זו הדרך החיים שלנו, אז עלינו בהחלט לבחון את המעמד שלנו במשיח, אם אנחנו אכן במשיח. כי משיחי, ולא רק מי שקורא לעצמו משיחי, אינו יכול להמשיך לחיות בשקר או לחיות חיים כפולים. אז הפסוקים שבפנינו הבוקר, 8-20, בעצם הנקודה המרכזית של המקטע היא בעצם מה שנאמר לנו דווקא בפסוקים 8-9. שאול כותב לנו שבעבר הייתם חושך, אך עכשיו אור באדון. התנהגו נא כבני האור, כי פרי האור הוא כל טוב וכל צדקה וכל אמת. יתר הפסוקים במקטע, כלומר מפסוקים 9-20, הם בעצם באים כדי לתמוך בשני הפסוקים האלה. ההתנהגות שלנו בכל תחומי החיים, ושאול שוב מזכיר רק כמה מהם, חייבת להיות של בני האור ולא של בני השטן. ואם אנחנו ילדי אלוהים, אז בוודאות אנחנו נרצה לחיות כבני האור. ופרי האור, הוא אומר לנו, הוא טוב, צדקה ואמת. השלישייה הזאת צריכה לאפיין את כל המעשים שלנו כבני אור, כילדי אלוהים, ואותם נפרט גם מיד. הדבר הראשון ששאול אומר לנו כאן, זה לבחון ולהיווכח מה רצוי בעיני האדון. זה אומר שאנחנו צריכים להיות מודעים מהו רצון האלוהים. והדרך לדעת את רצון אלוהים, זה על ידי כך שאנחנו קוראים את דבר אלוהים, אנחנו לומדים את דבר אלוהים, וכמובן שאנחנו גם שומעים את דבר האלוהים. כי שם בדברו אלוהים גילה לנו מיהו, אבל גם מהו האופי שלו. ולכן משם אנחנו גם יכולים לדעת מהו רצונו ואיך עלינו לפעול בחיים. אבל גם על ידי תפילה, כי תפילה המתמדת עוזרת לנו לדעת איך הרוח הקודש מדריכה אותנו ובצעדים שלנו, וגם לדעת אם ההחלטה או אם מה שאנחנו מחליטים לעשות, אם הוא הדבר הנכון והרצוי בעיני אלוהים. אנחנו חייבים לבחון את הצעדים שלנו, כי השטן כל הזמן מנסה למשוך אותנו אליו ולהרחיק אותנו מאלוהים, ובמיוחד מרצונו של אלוהים. אנחנו עוד נראה בפרק ו' את העוצמה של המלחמה שלנו נגד כוחות החושך. ומכיוון שכך, עלינו כל הזמן להיות ערנים ומפוקחים. זה דומה לימי הלחימה האחרונים, שיותר מ-400 טילים נפלו על מדינת ישראל, עלינו. אפשר רק לדמיין את ערנות ואת האינטנסיביות של צוותי ההגנה האווירית וצוותי האוויר וצוותים האחרים, עד כמה הם רגישים כדי לדעת מה קורה ולהגיב בהתאם. אז כך גם אנחנו שנמצאים תחת המתקפה, לא מתקפה של טילים אלא חצים, כמו שאמור באפסים ו-16, צריכים בעצם להיות מפוקחים. דרך אגב, באפסים ו-16, שעוד נגיע אליו, אומר לנו כך: עם כל אלה, שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע. הוא לא מדבר על טילים, אבל מדבר על חצים, חצים בוערים, חצים של הרוע. ולכן אנחנו צריכים להגן במגן האמונה. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר שבוודאי אולי חלקכם שמעתם. ב-27 באוקטובר השנה, העולם התעורר לחדשות שצבא ארצות הברית הרג את אבו ברק אל-בגדדי, שהיה ראש הארגון המדינה האסלאמית, או דאעש כידוע. בין היתר, הוא היה אחראי על הרג המוני של נוצרים משיחים וגם יזידים קורדים רבים מאוד. השם הקוד שהצבא האמריקאי נתן למבצע היה קיילה מיולר. והשם הזה היה על שמה של גברת ששירתה בארגונים הומניטריים רבים בעולם, גם כאן בישראל עזרה לפליטים אפריקאים. באוגוסט 2013 קיילה נלקחה לשבי כאשר היא הייתה באלפו שבסוריה על ידי דאעש. במשך תקופה ארוכה מאוד היא עברה עינויים רבים וגם נאנסה פעמים רבות, כולל על ידי אותו אל-בגדדי, ראש הארגון. בפברואר 2005 היא נהרגה. עד היום לא מצאו את גופתה. אבל עדות של חייה עד היום קיימת. כי העובדה שצבא ארצות הברית נתנה שם קוד לפי השם שלה, מעידה על העדות שלה. היא הייתה משיחית, ואמונתה במשיח נתנה לה אור שהשפיע על רבים מהאסירים שהיו איתם. באחד הימים, אחד מהשובים שלה, סיפרה לאחרים שהיא התאסלמה. והיא עמדה ובקול השבור שלה אמרה, אני לא התאסלמתי. וכאשר היא עמדה מולם ואמרה את זה, זה נתן כוח לכל האסירים האחרים שהיו שם. האמירה הבורה שלה מולם נתן עידוד לאנשים האחרים להמשיך במאבק שלהם ולהמשיך ולסבול. במותה היא הייתה רק בת 37, אבל היא השאירה אור גדול מאוד בליבם של רבים. היא שילמה מחיר כבד בכדי להתנהג כבני האור. אני מקווה שרובנו לא נצטרך לתת או לעמוד במבחן כפי שהיא עמדה, אבל אנחנו כן נמצאים במלחמה מתמדת. אחד התכונות של האור היא בעצם חשיפה. אפילו אור קטן, אנחנו יודעים, בחדר חשוך, נותן מספיק אור כדי להבין איפה אנחנו נמצאים או מה יש בחדר. כך גם למעשה המעשים שלנו, שהם באור, הם חושפים את מעשי החושך, והם למעשה מוכיחים את מעשיהם של אלה שנמצאים בחושך. בדיוק כמו שכתוב לנו בפסוק 11. כאשר אנחנו יושבים באור כמו עכשיו, אנחנו יכולים לראות את הכל. קשה להסתיר משהו. אבל כשאנחנו נמצאים בחושך, אנחנו לא רואים כלום, ואפשר בקלות להסתיר כל דבר. האור שלנו, שהוא אור המשיח, נתלה לנו לא רק כתכונה, אלא גם יותר מזה. פטרוס באיגרת השנייה שלו, בתחילת פרק א' בפסוק 4, אומר לנו את הדברים האלה. הוא בעצם אומר לנו שאנחנו שותפים בטבע האלוהי. שימו לב, איגרת השנייה לפטרוס, פרק א', פסוק 4. בדרך זאת נתן לנו הבטחות גדולות מאוד ויקרות, למען תהיו שותפים על ידם בטבע האלוהי, בהימלתכם מהכליון השורר בעולם בשל התאווה. אנחנו שותפים בטבע האלוהי. במשיח זכינו להיות שותפים בטבע של אלוהים, ובכך להימלט מהרוע ששורר בעולם שלנו. לכן אין לנו שום תירוץ לא לחיות באור, וגם אין לנו תירוץ לא להימלט מהחושך שמסביבנו. פסוק 14 מתחיל במילים, על כך נאמר. אבל מה שנאמר בהמשך איננו ציטוט מלא של פסוק כלשהו מהתנ"ך או ברית החדשה. הציטוט הקרוב ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליו זה אולי מישעיהו פרק סמך, פסוקים 1 ו-2. שם ישעיהו בערך כ-700 שנה לפני בואו של המשיח כותב כך, קומי אורי כי בא אורך וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. זה מה שהפסוקים למעשה בפרק ה' בפסוק 14 מסבירים לנו. אנחנו היינו בחושך, אבל אור המשיח זרח עלינו וכבוד האלוהים נראה. זה אומר לנו שאנחנו לא מדליקים אור כדי להסתיר אותו מאחורי הדברים, אלא כדי שיאיר את הסביבה. ולכן אנשים שנמצאים בחושך בהכרח הם בעצם רואים את האור שלנו. וזה יכול לגרום להם מצד אחד לרצות להיות כמונו ולהיות בסביבה שלנו, או מצד שני לרצות לרדוף אותנו ואף יותר, בדיוק כמו שקרה לקיילה מיולר. החיים בעולם הזה הוא חיים בעולם דו-קוטבי, בין האור והחושך, או אם תרצו, בין הטוב לבין הרע. ולכן הם דורשים מאיתנו מאמץ וזהירות רבה. ולכן נאמר לנו להתהלך לא ככסילים, אלא כחכמים. ספר משלי, שהוא אחד מספרי חוכמה, ולא מזמן למדנו קצת על הספר הזה, הוא עושה הרבה השוואות בין דרכי הכסילים לבין דרכי החכמים. ויש אכן רק שני דרכים בלבד. ואם אנחנו לא הולכים בדרך האמת, אז בהכרח אנחנו הולכים בדרך השנייה. לא תמיד הבחירות והאופציות ברורות מאוד. לעתים הם דומים ויכולים בעצם לבלבל אותנו, אם לא נבחר בזהירות, בתפילה, אבל גם בהתייעצות עם משיחים אחרים, שיש להם אולי קצת ניסיון רחב יותר משלנו. אני בטוח שרובנו יכולים לחשוב על פעמים, אולי אפילו פעמים רבות, שקיבלנו החלטה שהיינו בטוחים שהיא אכן החלטה נכונה ובהתאם לרצון של אלוהים, אבל אחרי זמן מה התברר לנו בדיעבד שבעצם הייתה החלטה לא טובה ואפילו לא בהתאם לרצון של אלוהים. אנחנו כבני אדם שחיים בעולם חוטא ואנחנו עדיין חוטאים, לעתים מקבלים גם החלטות לא נכונות. לכן עלינו להיות מאוד זהירים ולבחון את כל הצעדים שלנו. ולעתים גם כמובן יש סתירות פנימיות רבות בחיים שלנו כבני אדם. ולכן שוב עלינו לשקול היטב את הצעדים שלנו ולהתהלך בחיים האלה בזהירות ובהרבה מחשבה וגם כמובן תפילה. וכאשר אנחנו שוקלים את הצעדינו ובוחרים נכון ובהתאם לרצון אלוהים, אז גם נדע איך לנצל את הזמן שניתן לנו בצורה היעילה ביותר. כל שנייה או דקה שעוברת איננה חוזרת. אי אפשר להחזיר את השעון אחורה, למרות שאני בטוח רובנו היינו אולי רוצים לעשות את זה. לכן עלינו לנצל כל הזמן שיש לנו לטובת עשיית רצון האלוהים, ולא לבזבז זמן יקר שאלוהים בטובו ובחסדו העניק לכל אחד ואחד מאיתנו. החיים שלנו, ולכן הזמן שיש לנו עלי אדמות, אינו בידיים שלנו, אלא בידיים שלו. אנחנו לא יודעים מתי אלוהים יקרא לכל אחד ואחד מאיתנו להחזיר לו את הפיקדון שהוא נתן לנו, כלומר את החיים שהוא נתן לנו. לכן שאול גם אומר, הימים רעים, וזה בגלל שהעולם מתנגד לנו ובדרך או בכל דרך בעצם מנסה להכשיל אותנו, או יותר נכון להסיט אותנו מהדרך של אלוהים. והיום אנחנו גם חיים בעולם שהיא מלאה בגאדג'טים וברשתות חברתיות שבקלות גוזלים מאיתנו הרבה מאוד זמן, ובמיוחד זמן יקר שלנו. לכן שרובנו אפילו לא מודעים לכמה זמן אנחנו מבזבזים בכל מיני אפליקציות ומשחקים במכשירים הניידים שלנו. וגם את זה צריכים לקחת בחשבון. לכן שוב ושוב בפסוקים האלה שאול חוזר על הדברים שלו, וכל פעם במילים אחרות. אחרי שאמר לנו להתהלך בזהירות, הוא אומר לנו לא להיות חסרי דעת, אלא עלינו להבין מהו רצון האלוהים. אנחנו נקראים להיות מודעים להחלטות שלנו וממה שאנחנו עושים, ובמיוחד גם איך אנחנו משתמשים או מנצלים את הזמן שלנו. אני מציע לכם לעשות איזשהו תרגיל, ובמשך שבוע בסוף כל יום לרשום מה עשיתם או כמה זמן השקעתם בכל דבר. אני יכול להגיד לכם שאני עשיתי את זה לפני זמן מה, וגיליתי שיש הרבה זמן שמתבזבז בלי ששמתי לב. לכן אולי שווה לעשות את התרגיל הקטן הזה ולראות איך אנחנו משתמשים בזמן שלנו בצורה יעילה. יש רבים בעולם שלנו שהם צריכים עוד לשמוע את הבשורה מאיתנו. יש רבים שזקוקים לתמיכה ולעידוד שלנו. וגם יש כאלה שזקוקים לתוכחה שלנו. ויש עוד הרבה מה ללמוד, אבל גם הרבה מה ללמד ולמלא את הקריאה של ישוע שקורא לנו ללכת ולעשות תלמידים בכל העולם. וכל עוד שכל האנשים בעולם עדיין אינם תלמידי ישוע, אז יש לנו עבודה ועלינו להשתמש בזמן שלנו בצורה הכי יעילה כדי למלא את הרצון של אלוהים. לפני שהמקטע שלנו מגיע לסיום, שאול נותן לנו עוד משהו שעלינו להפשיט וללבוש, ועוד בחירה בין הטוב והרע, או בין האור והחושך. הוא אומר לנו, אל תשתקו מיין, שכן זה מביא לידי פריצות, אלא הימלאו ברוח. רובנו מודעים לנזקי האלכוהול. ייתכן שהכרנו אפילו אנשים שהרסו לעצמם ולמשפחה את החיים שלהם בגלל השתייה המופרזת והשכרות. הסטטיסטיקות בארץ ובמיוחד בקרב הילדים מדברים על כך שבעצם 19% מהבנים ו8% מהבנות בגיל או בכיתה ו', כלומר בגיל 12, טענו או דיווחו שלפחות פעם בשבוע הם שותים משקה אלכוהולית. לפחות פעם בשבוע. תארו לעצמכם מה יקרה לילדים האלה כאשר הם יגדלו. שאול אומר לנו, במקום שכרות או להתמלא באלכוהול שמביא לידי פריצות, אנחנו צריכים להתמלא ברוח, ברוח אלוהים אשר מנחה ומדריכה אותנו. המילה פריצות, דרך אגב, כאן היא אותה מילה שבעצם לוקאס השתמש במשל של בן העובד שרצה לדבר על הסגנון החיים של הבן הצעיר שלקח את הרכוש של אביו. שם לוקאס אומר לנו, ושם בזבז את רכושו בחיי הוללות. אותו המילה הוללות בלוקאס, וכאן הפריצות באפסים, זה בעצם אותה מילה ביוונית. ושניהם זה חיים לא טובים. זה חיים שעלינו להימנע מלחיות כך. לעומת זאת, כאשר אנחנו מתמלאים ברוח אלוהים, אז נשמיע תהילות ותשבחות ושירות רוחניות, וגם נשיר ונזמר לאלוהים בליבנו. אנחנו עוד מעט נדבר על כך בבית ספר שבת, על עבודת האלוהים הביתית והאישית. רוח אלוהים ממלא אותנו ועוזרת לנו לראות מה אלוהים עושה עבורנו ואיך הרוח מסייעת לנו להבין יותר ויותר לעומק את המשמעות האהבה של אלוהים. לכן כאשר אנחנו שרים זה תגובה טבעית מהפעולה של אלוהים בלב שלנו, כאשר אנחנו מבינים את מה שאלוהים עשה עבורנו, כאשר אנחנו מבינים מיהו אלוהים, אז גם כמובן נרצה לשיר תהילות ותשבחות לכבוד האלוהים. ולא משנה אם הקול שלנו הוא קול מצוין, או אפילו אם אנחנו יודעים לקרוא תווים או לא, איננה חשובה. כי מה שחשוב זה שבעצם הקול שלנו יוצא כתגובה ממה שאלוהים עושה בלב שלנו. ומכיוון שאנחנו ילדי אלוהים. ומאותו סיבה שנרצה לשיר יחד ולכבודו, נרצה גם להודות לו. להודות לו כאבינו שבמשמיים, כל הזמן רוצים להודות לו. עבודת אלוהים, כפי ששוב נראה עוד מעט בבית ספר שבת, היא לא רק שאנחנו באים לכאן יחד, אלא זו עבודה שמתחילה בלב שלנו קודם כל, ומכאן מקבל ביטוי פומבי וביחד. ואולי אם אין לנו חשק לפעמים לבוא לקהילה, או אם באים רק מדי פעם, אולי ייתכן שזה בגלל העובדה שאנחנו לא כל כך עובדים את אלוהים בעצמנו באופן אישי או בבית שלנו. ולכן גם לא רואים חשיבות לעבוד את אלוהים ביחד. לסיכום, ראינו שהיינו בחושך, אבל עכשיו אנחנו באור. ולכן ההתנהגות שלנו חייבת להיות כבני האור ולא כבני החושך. ההתנהגות העבר שלנו הייתה אכן כהתנהגות של אלה, של בני חושך. אבל כעת אנחנו בני האור. ולכן אנחנו צריכים להמשיך ולחיות בעולם הזה בהתנהגות שיהיה לקדושים. ולכן עלינו להיות זהירים כיצד אנחנו חיים את החיים שלנו, איך אנחנו מקבלים החלטות ומה אנחנו עושים עם הזמן שלנו. אסור לנו להשתתף במעשי החושך. הם אינם יאים לקדושים, כפי שנאמר לנו בתחילת הפרק ה' בפסוק 3. עלינו לשים לב טוב טוב איך אנחנו חיים את החיים שלנו ואיך אנחנו מקבלים החלטות. ובכדי שנלך בדרך הישרה, עלינו לקרוא וללמוד ולשמוע את דבר האלוהים כל הזמן. וכך נוכל לדעת מהו אכן רצונו של אלוהים. בנוסף, אלוהים פתח את כס המלכות שלו בפנינו, כדי שנוכל בכל רגע ומכל מקום לבוא בפניו בידיעה שהוא שומע את התפילות שלנו, ובדרך שלו ובזמן שלו הוא גם עונה לנו. לכן, אחים ואחיות יקרות, הקהילה היא הדרך שבו אלוהים עוזר לנו לבנות ולחזק אחד את השני, לעודד אחד את השני, וביחד לבנות, אבל גם להיבנות ביחד. ואם אנחנו נמצאים באור, אז עלינו אכן לחיות באור. אבל אם אנחנו יושבים כאן הבוקר ואנחנו נמצאים בחושך, אז אלוהים קורא לך או לך לעבור ממלכות החושך אל המלכות האור, למלכות בנו ישוע. אלוהים הבטיח שכל מי שיבוא אליו, הוא לא ידחה אותו. ולכן באיגרת לעברים כתוב, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם. נתפלל שאכן אף אחד מאיתנו לא יקשה את ליבו. בואו נתפלל. אבינו, אנחנו מודים לך שאתה בטובך לקחת את הלב האבן, את לב הקשה שלנו, ושמת לב בשר ודם. מודים לך אלוהים שלא רק ששינית את הלב שלנו, אלא גם הפכת אותנו לילדיך, כבני האור, ונתת לנו מעמד של בנים. מודים לך אלוהים שבמעמד הזה אתה לא השארת אותנו לבדנו, אלא שנתת לנו את דברך, שאנחנו יכולים לדעת לא רק מי אתה, אלא גם לדעת מהו רצונך, כדי שנוכל לחיות בהתאם לרצונך הטוב והמושלם. אנא אלוהים, עזור לנו ביחד ללכת בדרך הנכונה וללכת בדרך של בני האור, כדי שנוכל להשפיע על אלה שבסביבנו שיושבים ונמצאים בחושך. עזור אלוהים להתנהגות שלנו, יביא כבוד לשמך ולפתוח את ליבם של אלה שטרם מכירים אותך. אנחנו שוב ושוב מודים לך על כל מה שעשית עבורנו במשיח. בשמו הגדול והנפלא אנחנו מתפללים. אמן.